שלום ניב.
שלום עוזי.
ושלום גם לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לתוכנית מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אותנו לשינויים העצומים שאתם רואים סביבכם בכל התחומים, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה החברתית, גם ברמה הפסיכולוגית. והיום, האיש שפרץ למחשב שלי, עתיד הסייבר. ואני אתחיל ניב את כל התוכנית הזאת שלנו, במקרה שקרה לי, אצלי, שבהתקפת בוטים שהייתה לי על הפייסבוק האישי שלי. אני מסתכל באחד הימים ורואה 105 הצעות חברות.
היית פופולרי.
פופולרי מאוד, פופולרי ביותר. אמרתי לעצמי, אמנם אני אדם פופולרי
בצורה בלתי סבירה. במקרה זה הקם אחרי תמונה שלך עם תחתוני טנק בבריכה.
בלתי סבירה, אבל עדיין מוזר. עכשיו אני מתחיל להסתכל, אני אכנס לפרופילים, ואתה רואה אחד אחד על הפרופילים שזה בוטים. אתה רואה אנשים שיש כמעט ואין התכתבויות, אתה רואה שבכל הבוטים אותם כתבות חוזרות. זאת אומרת, הם לקחו איזה 4 כתבות, ופשוט זה מופיע אצל כולם. אתה רואה שיש להם התכתבויות אחד עם השני. עכשיו, זה ברמה הזאת שכל שעה היו לי מהחבר'ה האלה עשרות, לפעמים מאות פניות, ואתה מתחיל לשאול את עצמך, מה קרה שעושים לך ספציפית התקפה שהיא התקפה של בוטים במחשב. כלומר, למה התקפת בוטים הזאת מתנהלת נגדך?
מצד שאני שואל את עצמי גם, זו התקפה ממש עלובה. כאילו, היא לא כך הפריעה לך.
כן, אבל תחשוב שאם הייתי לא חשדן, והייתי מקבל עכשיו את כל הבוטים, אלא זה עשותם לי את הפייסבוק. זאת אומרת, אולי יש למישהו אינטרס, שהפייסבוק שלי יהיה מלא בכל מיני בוטים, ויותר מזה, ברגע שאני מקבל אותם, אז הם גם יכולים ללכת לכל החברים שלי ולהגיד, הוא חבר שלו, אז הסיכוי שהוא יקבל אותו יותר גבוה. חלק מהחבר'ה שהציעו לי חברות בפייסבוק, היו חבר'ה שהיה להם עשרות אנשים שאני חבר שלהם, שהם חברים שלהם. זאת אומרת, שעובדה שזה הצליח להם מאוד במקרים קודמים.
אנשים עלובים כמוני שמאשרים יותר מדי אנשים בלי לחשוב על מי אני מאשר.
עכשיו תראה, המחירים של הדבר הזה, אני מתאר לך התקפה שהיא ספציפית עליך, ואתה לא יודע למה. אתה יודע לך, מה עשיתי?
מי ירצה... זה סיבות שהייתי תוקף אותך, אבל אני לא עכשיו...
אתה גם תוקף אותי ביום יום, אנחנו תוקפים זה את זה בחדווה. אבל אתה שואל את עצמך, מה קורה כאן? עכשיו, כל הנושא הזה של התקפות סייבר, כל שלום שלנו הופך להיות יותר דיגיטלי, נהיה פחד אלוהים.
מפחיד מאוד.
ישבנו פה עם מומחה של עתיד התחבורה, והוא דיבר איתנו על זה שלשלוט ברמזור בעתיד זה אחת הדרכים הכי מוצלחות והכי טובות לבצע פיגוע.
נכון.
אז כדי לדעת איך להתמודד עם העתיד המפחיד והבעייתי הזה, יש לנו כאן את המומחה שלנו, שיספר לנו על כל העולם הזה של ההתמודדות עם הסייבר. רם לוי, רם, שלום.
שלום וברכה.
ברוך הבא, נגיד כמה מילים למאזינים כדי שנדע מי מדבר איתנו. אז רם לוי הוא מומחה הגנת סייבר, יועץ סייבר לגופים מובילים בארץ ובעולם. רם הוא מייסד ומנכ"ל של חברת הייעוץ קונפידס. אמרתי נכון? תיקנת אותי קודם, אז שאני אדע שזה הפעם נאמר נכון.
כן, כן, נכון מאוד.
תזכיר לי באיזה שפה זה?
קונפידס באספרנטו, במשמעות שזה זה לתת אמון. To trust.
כן, שזה אולי הבסיס לכל מה שנדבר עליו היום.
כן.
חוץ מזה, נספר לכם שרם הוא לשעבר יועץ הסייבר של המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, עמית בכיר בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב. נספר לכם שהוא גם מרצה במרכז הרב הבינתחומי בהרצליה. סיים תואר שני בהצטיינות, יש לומר, בלימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב, בוגר אוניברסיטת החלל הבינלאומית בצרפת, לשעבר, בוגר ממרם, למרות שבוגר זה לא לשעבר, נכון? זה נשאר פחות או יותר לנצח.
כן, זה פעם קצין, תמיד קצין, אותו דבר.
וזהו, נראה לי ש... תגיד לי אם שכחתי משהו.
לא, נראה לי שכיסית את רוב הדברים החשובים. אולי שהייתי קצין, אבל... אבל אני עדיין קצין.
עדיין קצין,
יפה. ולוחם. אדם לוחם קצין.
יפה, יפה. אז רם, אתה יודע, הנושא הזה של הסייבר, אני חושב שאין אחד ששומע אותנו עכשיו שזה לא באיזושהי מידה מדאיג אותו, שזה לא משהו שנוגע אליו, כמו במקרה שאני תיארתי, שאני באופן אישי הותקפתי. בוא נתחיל את השיחה באיזשהו מיפוי שלך, מהמבט שלך כמי שעוסק בתחום, מייעץ בתחום. מה הם בעיניך היום האתגרים המשמעותיים ביותר בתחום הזה של הסייבר?
אני חושב שאני יכול היום לסרטט שלושה אתגרים. הראשון ביניהם הוא פרטיות, או אני קורא לזה פרצופה הפרצוף החדש של הפרטיות בעידן הדיגיטלי, אתה אפילו הדוגמה שלך, היא נוגעת בעיקר לפרטיות. מישהו כנראה רצה לחדור לחשבון שלך, או לחטוף לך אותו, או לגנוב לך אותו, אבל אנחנו עוסקים במניפולציות על מידע, ויש לזה כל מיני גוונים. אז האירוע הראשון שאנחנו צריכים לדבר עליו הוא פרטיות. האירוע השני שאנחנו צריכים לדבר עליו זה כל מה שאנחנו קוראים בעיית הייחוס, איך אנחנו תופסים את אלה שמתקיפים, מענישים אותם ואוכפים את החוק, מכילים את החוק גם עליהם. והדבר השלישי זה איך אנחנו משיבים את האמון שלאט לאט הולך ועובד בקשר של בין אדם למכונה.
אז בוא נתחיל באמת בנושא הזה שהתחלת לגבי המידע, כל המקום הזה של הפרטיות של המידע.
אני אגיד לך, אוזי, ששמעתי משפט מאוד נחמד פעם שאומר, הרבה אנשים אומרים על פרטיות, אז הם אומרים, באמת שאין לי מה להסתיר, מה אכפת לי? ואז שמעתי משפט שאומר, זה שאתה לא אכפת לך מאובדן הפרטיות, כי אין לך מה להסתיר, זה כמו שמישהו אומר, לא אכפת לי מחופש הבעת הדעה, כי אין לי מה להגיד.
נכון.
היה אמירה יפה. אז בוא נשאל בנושא הזה, מה לכאורה הבעיה? הרי אני יודע שברוב מדינות המערב מאוד דואגים למסדי הנתונים, יש הבטחה של מסדי נתונים כדי שלא יפרצו אנשים למסד הנתונים. יש לנו קושי בתחום הזה?
לכאורה, הכל לכאורה. עד לא מזמן היו בעיקר חוקים שהמטרה שלהם הייתה, כמו שאמרת, להגן על מסדי נתונים. ואכן החוק הישראלי עדיין עוסק בהגנה על מאגרי מידע, צריך לרשום מאגרי מידע, למרות שהמציאות הטכנולוגית השתנתה, וכל אחד מאיתנו מנהל מאגר מידע, זאת אומרת, אפילו אתה בחשבון הג'ימל שלך, כנראה יש לך מאגר מידע של אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים שאתה שומר איתם על קשר, וההסתכלות על מאגר מידע היא כבר, או בכלל על פרטיות מהכיוון של הגנה על מאגרי מידע, היא כבר לא כל כך רלוונטית, או הייתי אומר מיושנת. מי הציג תפיסה חדשה? האירופאים. האירופאים באו ואמרו בשנת 2018, הכלכלה השתנתה. היום יש סחר ועיסוק מאוד גדול במידע כבסיס לפעילות הכלכלית. ולכן אנחנו רוצים להגן על זכויות וחירויות של אנשים שנושא מידע, שבעצם המידע הוא שלנו, ולהיות מסוגלים לראות שאנחנו יודעים לספק להם את ההגנה על הזכויות האלה כתוצאה מפעולות העיבוד, עיבוד בעין, עיבוד מידע. מה זה אומר? לדוגמה, אם אתה נגיד הולך היום לבית חולים, אתה לא תוכל כנראה לקבל טיפול רפואי, אם אי אפשר יהיה לגשת למאגרי הנתונים
שמכילים, שלך,
בדיוק, כן. מכילים את התיק הרפואי שלך. המשמעות של זה, זה שבית חולים צריך להגן על המידע לא כדי לשמור על הפרטיות שלך, אלא כדי לספק לך טיפול רפואי.
כן, בתוך התיאוריה, לא שזה, אני יכול לפרוץ לך לתיק הרפואי עכשיו, לשנות בו דברים, ואז תגיע, תקבל טיפול נכון.
בוודאי, זו התקפה מסוג אחר. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על התקפות, אני רגע אפתח סוגריים, אנחנו מסתכלים על שלוש סוגים של התקפות. התקפה ראשונה, שהמטרה שלהם למנוע גישה למידע. התקפה שנייה, המטרה שלה היא לפגוע בסודיות המידע, כל האזור הזה של דלף מידע. והתקפה שלישית, שהמטרה שלה היא לשבש מידע. עכשיו, גם פה יש המון המון אופציות, אפשר לשבש מידע כדי להרוג, אפשר לשבש מידע כדי לדרוש כופר ואז לעשות כסף. ואם אני שם עוד כותרת מלמעלה, רוב ההתקפות שאנחנו שומעים עליהן, התקפות של מדינות, כי זה נורא נורא מעניין, אבל רוב ההתקפות בפועל, מדבר איתך על למעלה מ-95% מההתקפות, זה התקפות שהמטרה שלהן היא כסף. מישהו פורץ
כן,
לך?
כן, אגב, יש לי חבר שמנהל חברת סטארט-אפ, שמנהל ה-R&D שלו, לא מישהו זר, מנהל ה-R&D שלו, חטף לו את הקוד, כאילו, זה אמר, אוקיי, או שתשלם לי עכשיו מיליון דולר, או שחסום, אני אחד שזה לפתוח.
זה קורה הרבה.
כן,
מה נגמר, שילם?
זה מורכב, אבל לצורך התשובה הראשונית, כן.
אוקיי.
אין לחברות הן כל כך בעיה. אין להם בעיה, אין להם ברירה אלא לשלם, כי הטיפול הוא נורא 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 יקר. יש לנו מחסור מאוד גדול של אנשי מקצוע שמסוגלים בכלל לטפל בבעיה הזאת בזמן סביר. רוב החברות שמוסדות את העלות תועלת בין זמן השיבוש לעומת התשלום, אז עדיף לשלם מאשר לספוק את השיבושים. ואין משטרה. זאת אומרת, זה לא שאתה יכול להרים טלפון עכשיו למשטרה, והמשטרה תבוא ותכניס לכלא את מי ששחת אותך.
אז זאת שאלה מאוד מעניינת, כשאני חושב שגם, מה זה אומר אין משטרה? אין אכיפה? כאילו, מה...
אין אכיפה.
למה אין אכיפה?
מכיוון שקודם כל, אזרחים כשהם נתקפים, לרוב הם לא פונים למשטרה. ואז, אתה יודע, זה גם פה עניין של ביקוש והיצע. אז ברגע שאין ביקוש, אין היצע. כמות הכוח אדם במשטרה שמסוגל לטפל.
אני יכול לפעות למשטרה, יבואו עם סוס, אבל לא בטוח שזה יעזור.
לא, במשטרה יש אנשים מצוינים, ויחידת הסייבר בלהב 443, יחידה מצוינת. היא פשוט understaffed, כאילו, באופן קיצוני. יש בעיה של הגדרת סמכויות בינם לבין הרשות להגנת הפרטיות, לבין מערך הסייבר הלאומי, שזה אמור להיות עכשיו מוסדר בחקיקה בכנסת הקרובה, אם הממשלה לא תתפרק. ובאופן כללי צריך לזכור, חלק מהיתרון של הסייבר או של האינטרנט, הוא שאני יכול לשבת בפנמה ולתקוף חברה בישראל. אם אני עושה את זה, עד שיגיעו לתוקפים בפנמה, זה יכול לקחת גם חצי שנה. בזמן הזה, אותו בעל עסק שצריך מחר בבוקר לחזור לעבוד, כי הוא מפסיד כל יום כסף, אין לו זמן לחכות עכשיו שיכניסו את הפושעים לכלא. זה לא באינטרס שלו, האישי, להגיש תלונה במשטרה ולתת למשטרה לעשות את העבודה שלה. ולכן היום אנחנו נמצאים בקונפליקט חמור בין האינטרס האישי שלא לדווח, ולכן אנחנו נמצאים בתת דיווח, ועשינו דרך אגב על זה פאנל עם המשטרה בשבוע שעבר. הנתונים שנותן לכם הם מה שנקרא הם מדויקים. אנחנו בתת דיווח בכלל, לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם, לבין האינטרס הציבורי, שיהיו כמה שיותר דיווחים, המשטרה תתחיל לבנות את הכוח שלה בתחום הזה, תייצר שיתופי פעולה במסגרת אמנות בינלאומיות, שהמטרה שלהם היא למנוע פשע קיברנטי, ולאט לאט אנחנו נהפוך את הקערה על פיה. היום המצב הוא שאם חברה נתקפה, את מי מאנישים? את החברה שנתקפה. שזה דבר אבסורד. תחשוב שפורצים לך לבית, ואני מעניש אותך על זה שפורצו לך לבית.
זאת אומרת, איך למה מענישים את החברה?
כי הם לא עשו הגנת הפרטיות כמו שצריך לפי חוקים, כי הם לא עמדו בדרישות של הבורסה, כי הם לא עמדו בדרישות של...
גם הם עמדו בהכל.
גם הם עמדו בהכל.
כלומר, האינטרס שלי כחברה, אם מישהו תקף אותי, זה להשתיק את זה.
עד הגבול שבו החוק מאפשר לך, אבל החוקים החדשים כבר לא מאפשרים לך להשתיק. אתה חייב לדווח לכל הפחות לרגולטורים בתחום. בהתקפות מסוימות, כן, לא בכל התקפות צריך לדווח, אבל היום הנטייה הרגולטורית היא לדרוש חובות דיווח. חברות שנסחרות בבורסה, אם זה אירוע מהותי, שגם כן, בוא נגדיר מה זה אירוע מהותי, כי הדבר הזה לא בדיוק מוגדר בחקיקה. זאת אומרת, הוא מוגדר, אבל נורא קשה לחמת אותו בזמן אמת. כאילו, חברה של מיליארד דולר, אם יש לה עכשיו אירוע סחיטה שבו יש נזק רק של 50 מיליון שקל, זה אירוע מהותי או לא אירוע מהותי? זאת אומרת, יש פה שאלה אמיתית. אבל היום הרגולציה החדשה כבר מכוונת לחובות דיווח משני סוגים. אחד, חובות דיווח לרגולטור, כדי שהרגולטור ידע ויתחיל לאסוף את הנתונים וידע כמה פשיעה באמת יש. והדבר השני זה דיווח לנושא המידע. אתה תדע שפרצו לחברה מסוימת ותוכל לנקוט איזה פעולה שאתה רוצה. אבל שוב, זה מחזיר אותנו לבעיה. כי ברגע שאתה יודע מה אתה תעשה, אתה לא תיתן למדינה לטפל ולהכניס את הפושעים לכלא, כי רוב הסיכויים שזה לא יקרה. אתה תלך בתתבת החברה שהיא לא עשתה, והיא לא הגן לך למידע כמו שצריך, והיא תשלם כסף. והדבר הזה עולה למשק מאות מיליוני דולרים בשנה, על כל מיני כנסות שחברות מקבלות, במקום שילכו לקחת את הכסף הזה ולתפוס את הפרושים וישימו אותם בכלא, כונסים את מי שפרצו לו על כל מיני התרשגויות.
זה שני דברים קורים. אחד, לחברות יש אינטרס עצום להשקיע בהגנת סייבר לעצמן, וזה הרבה מהכסף שלנו הולך לזה עכשיו. ושתיים, אני חושב שזה עמימות לגבי ממדי הפשיעה של זה.
נכון. ויש להם עוד אינטרס לעשות לקנות ביטוח.
נכון. מה ממדי הפשיעה, אם אני יכול לשאול אותך?
הנתונים האחרונים של האינטרפול מצביעים על זה שהיקף הפשיעה הדיגיטלית עקף את היקף הפשיעה הקונבנציונלית.
מה אתה אומר? יש יותר פושעים דיגיטליים מפושעים קונבנציונליים?
כן, זה פשיעה עם פחות סיכון. אגב, מבחינה חברתית, אני מעדיף פושעים דיגיטליים מאשר סחר בנשים. באמת, אני מעדיף שיפרצו לעוד ארבעה בנקים, יגנובו מהם קצת כסף, מאשר שיסחרו
כן,
באישה אחת.
כן, אבל פשיעה כלכלית יכולה להיות מסוכנת יותר, לדוגמה, ממצב של שוד, או מצב של קייס. זאת אומרת, הנזק החברתי-כלכלי יכול להיות גדול בהרבה.
נכון, נכון. אני נתתי פה דוגמה שאולי לא כל כך טובה.
סחר בנשים אבל... כולנו נסכים, אבל, כן. אבל כשזה פשיעה אחרת, הפשע הכלכלי, הפשע של צווארון לבן, מה שקוראים, יכול להיות מסוכן, הנזק החברתי שלו הוא עצום.
נכון, אבל כשמסתכלים על הנתונים, אנחנו רואים שני דברים. קודם כל, יש לנו נטייה קצת להגזים עם התוצאות של מתקפות סייבר. אני רוצה לשים כוכבית על מה שאני אומר עכשיו ולחזור רגע לנקודה הזאת. עד עכשיו, כמו שאמרתי, רוב המתקפות הן מתקפות שפוגעות בפרטיות. בסדר? מישהו גנב דאטאבייס והלך למכור אותו בדארקנט. מישהו פרץ לחשבון אינסטגרם ומכר אותו למישהו אחר. מישהו פרץ לבנק וגנב לו 100 מיליון דולר, בסדר? 100 מיליון דולר לבנק בינינו, בנק בינלאומי גדול, זה כסף קטן. זה אומנם לנו נראה הרבה כסף, כן? הלוואי עליי לי שיהיה לי 100 מיליון דולר בחשבון בנק, אבל זה לא כסף גדול לבנק שמגלגל 20-30 מיליארד דולר בשנה. בסדר? זה פרומיל מהמחזור השנתי שלו, והוא מתאושש מזה אפילו כנראה רק עם הביטוח. ולכן... אנחנו לא באמת מרגישים, זה אומר לנו שני דברים. אחד, שכנראה הפרטיות שחשבנו שהיא נורא נורא חשובה, היא הרבה פחות חשובה לנו. עובדה, תראה כמה פריצות היו שפגעו לנו בפרטיות, שלא שינו לנו שום דבר. שתיים, המתקפות האלה שהמטרה שלהם לגנוב כסף, כנראה לא זיהו יותר מדי את המשק, למרות שמחקר שפורסם לפני מספר שבועות במכון התקינה האמריקאי הצביע על זה שלו היינו מטפלים בפשיעת הסייבר בארצות הברית, הצמיחה הכלכלית הייתה גבוהה ב3-4%. שים לב למספר.
3-4% זה מהפך כלכלי, זה לא עניין של מה בכך.
נכון, זה סכומים מטורפים, אבל עדיין, כן, לא, לא פה נמצאת הבעיה.
אבל זה דווקא בדיוק מדגיד מה שאמרנו קודם. אמרנו שבעצם הפשיעה הזאת יכולה להיות הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר פשיעה שהיא לא,
נכון,
שהיא לא כלכלית.
אם אנחנו לא נלמד לרסן אותה כמו שצריך. וכרגע, מה שמטריד אותי כמומחה, שאנחנו לא בכיוון בכלל לרסן את, את הפשיעה הזאת. אני אתן לך דוגמה, בסדר? חשבונות אינסטגרם. יש היום מלא, מלא אנשים שחוטפים להם את החשבון אינסטגרם. בסדר, לא, לא איזה אירוע גדול מדי, אבל תחשוב שאתה, הקריירה שלך בנויה על הסטורי שאתה מעלה באינסטגרם, ויש לך 50,000 עוקבים. בפעולות פשוטות, באמת, פשוטות ברמה של 5 דקות עבודה, ואפילו לא השקעה כספית, אתה יכול להגן על החשבון אינסטגרם שלך, והחשבון אימייל שמקושר לחשבון אינסטגרם שלך, ואתה תקטין את הסיכוי שמישהו יפרוץ על החשבון אינסטגרם בכמעט 100%. בסדר? לא 100%, 99.99%. הוא מוכח אמפירית, זאת אומרת, מייקרוסופט פרסמה מחקרים שמראים שהסיכוי קטן בצורה דרמטית. רוב האנשים לא עושים את זה, כולל אלו שזה הביזנס שלהם. הם פשוט לא עושים את זה. אנחנו נמצאים כל כך רחוק במודעות בין מה שאפשר לעשות, אפשר
בצורה
קלה, לבין מה שעושים, שזה בעיניי פשוט מחדל.
אני רגע אעצור ונעשה סדר, כי התחלת מלדבר על זה שהאיחוד האירופי נקט כמה צעדים חדשניים שמדברים על פרטיות מכיוון אחר. אתה יכול להסביר למה הכוונה?
כן, האיחוד האירופי בא ואומר, בכלכלה חדשה אנחנו בעצם נשענים על מידע ועל עיבוד מידע כדי לקיים את הכלכלה. ולכן אנחנו צריכים להגן על זכויות וחירויות של נושא מידע, אנחנו, בסדר? במקרה הזה יש תושבים אירופאים, שלא ייפגעו כתוצאה מפעולות העיבוד. לדוגמה, חברת פרסום עכשיו משתמשת, אספה מידע ל-100 מיליון תושבים, והיא עכשיו עושה להם פרופיילינג כדי להציע להם פרסומת. בסדר? בא איחוד האירופי ואומר, רגע. קודם כל, אתם תראו שאתם אוספים לא יותר מידע ממה שאתם צריכים. בסדר? וזאת שאלה שעכשיו צריך לענות עליה עם עורכי הדין. הדבר השני, אתם תראו שהמידע שאספתם, המידע הזה מוגן, ואתם משתמשים באמצעים סבירים כמו הצפנה, כמו אנונימיות, שאם מישהו חס וחלילה יגיע לדאטאבייסים האלה, לא תיפגע הפרטיות של 100 מיליון אנשים. והדבר השלישי, והלא פחות חשוב, אתם תסבירו למי שאספתם את המידע עליו, כי המידע הזה שייך לו, הוא לא שייך לכם, איזה מידע אתם אוספים, מה אתם עושים במידע הזה, כיצד אתם שומרים עליו, ואתם תאפשרו לו כל מיני זכויות, כמו לדוגמה, זכות עיון במידע. היום אתה יכול לבקש מלופטנזה את כל המידע שלופטנזה אספה עליך, ולופטנזה מחויבת להעביר לך את המידע הזה תוך 30 יום, בפורמט שאתה יכול לקחת את המידע ולהעביר אותו לחברה המתחרה של לופטנזה, לצורך העניין, איבריה.
רגע, אז אזרח, תושב אירופאי, יכול לבקש מגוגל את כל המידע שגוגל אספה עליו?
בהחלט.
והם מבקשים?
דעתי את זה גם אתה יכול.
אתה יכול גם.
גם אתה יכול.
אני לא יודע אם שמת לב.
גוגל מאפשר את זה לכל אדם.
בדיוק.
גוגל מאפשרת לכל אדם בעולם, זאת אומרת, אני יכול לשלוח איזשהו תהליך למלא טופס ולקבל את כל המידע מגוגל.
תכתוב בגוגל, אני רוצה את הנתוני הפרטי ותקבל.
אגב, גם פייסבוק, גם טוויטר, החברות האלה, הם עשו נכון. הם הבינו שהיום אנחנו מדברים, צריכים לדבר במושגים של הגנת מידע. ובעצם הם הכילו את הרף האירופאי הגבוה והמצוין בעיניי, כן? כי הוא סוף סוף מטיל אחריות מלמטה למעלה לארגונים, והוא אומר להם, אתם לא יכולים לעשות מה שאתם מוצאים עם המידע, יש לכם חובות ואקאונטביליטי כלפי המידע שאותו אתם אוספים, והם ישרו קו עם הסטנדרט, עם הרף האירופאי הגבוה, והכילו אותו על כל העולם. ואתה יכול היום גם בפייסבוק, אתה יכול לראות, יש היום בפייסבוק מקום שבו אתה יכול לראות איזה מידע הם אוספים עליך, אתה יכול לבקש מהם, אתה יכול להוריד את המידע הזה, אתה יכול להעביר את המידע הזה למי שאתה רוצה. בעצם המידע הזה שייך לך.
מעניין, אתם יודעים, הייתה מישהי בטינדר, מקרה מפורסם של מישהי שביקשה מטינדר את כל המידע שאספו עליה, והם לא הסכימו להעביר לה.
היום הם חייבים.
ואז אחרי זה, כשבסופו של דבר חייבה אותם, ממש הלכה וחייבה אותם לעשות את הדבר הזה מתוקף החוק, ואז היא פרסמה את המידע שהיא קיבלה מטינדר, וזה היה מרתק לראות שהם גילו שבזמן מסוים היא מדוכדכת, או איזה סוג גברים מתעכבת יותר זמן, או כל מיני דברים פרטיים שהם ידעו להגיד עליה, שזה היה מדהים לראות את המידע שהיא פרסמה.
זה נקרא פרופיילינג, ואתה חייב לתת לאנשים את האפשרות קודם כל לדעת שעושים עליהם פרופיילינג, ואגב, גם להתנגד לפרופיילינג. אתה יכול להיות, שיגידו לך, תקשיב, אם אתה מתנגד לפרופיילינג, אתה לא יכול להשתמש בפלטפורמה שלנו, זה לגיטימי. אבל אתה צריך שתהיה לזה הצדקה סבירה וחוקית. למה אתה מאפשר או לא מאפשר לאנשים להשתמש בפלטפורמה, או למה אתה, איזה סוג מידע אתה אוסף ומה אתה עושה איתו?
אתה מדבר על, באמת על ניגוד שהוא, אני חושב שהוא מאוד מאוד מעניין, בין פרטיות לבין אמון. כי לכאורה פרטיות, אני חושב שיש פה את עקרון הצפרדיה, הרגילו אותנו להרבה דברים. אם הייתי אומר לפני 30 שנה, לכל אחד מאיתנו פה בחדר, אולי לך לא יודע, אהלן, אנחנו נדע הכל עליך, נדע איפה אתה גר, נדע עם מי דיברת, נדע מה אמרת, נאסוף עליך פרופייל מסודר, נדע עם מי בגדת, רק שתדע, ובתמורה אולי נשפר לך את הפרסומות. לא היית מסכים.
נכון.
אף אחד פה לא מסכים, אבל כולנו עושים את זה עכשיו, כולנו פה.
והיום זה הפך לנורמה סבירה, זה מה שכולם מקבלים כברור מאליו.
א', כאילו, אני תמיד שואל את השאלה, אבל אני מטריע, אתם מקשיבים לנו? כאילו, תמיד התחושה שלי שכן, אבל אני לא יודע אם זה נכון.
אני חושב שלא.
חושב שלא?
אני חושב שלא. אני חושב שיש להם דרכים אחרות לדעת על אחד מה שאתם מבינים.
מקשיבים לנו, כוונה, בואו נסביר שכל מי שמקשיב לנו יבינו, שהמיקרופון של הטלפון בעצם מקשיב למה שאנחנו אומרים ומתאים לנו דברים.
אבל אני אגיד רומא, 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 והנה, ועוד מעט תופיע לי בפייסבוק פרסומת מדהימה לטיסה לרומא.
אני חושב שיש להם דרכים אחרות לעשות את זה.
לא, אם אחד תופיע לי פרסומת לרומא, זה נראה לי די אומר, נכון? אין לי סיבה לחשוד בכוונתי לשם.
כן, אבל אני, יש לי, אגב, יש לי נטייה לחשוב שפייסבוק היא יותר חיובית ממה שעושים ממנה. וזה נכון, תשמע, אני חושב שאנחנו מוכנים לשלם את המחיר של הפרטיות, של חלק מהפרטיות שלנו, תמורת זה שקיבלנו מנועי חיפוש מצוינים, ותחשוב, ודרך מצוינת לתקשר, ג'ימייל, תחשוב איזה דבר, איזה מהפכה. היכולת שלנו לתקשר עם חברים בכל העולם שלמדנו איתם ביסודי, בבית ספר התיכון האמריקאי, פתאום אתה רואה את מה שהם עושים כל היום בילדים.
לא, יש חלק פרדוקסלי, נכון?
זה מדהים.
נגיד בקורונה, משבר הקורונה, אמרו, השב"כ יעקן, אני אומר, אבל פייסבוק מעקן. השב"כ יעזר בפייסבוק.
השב"כ יעקן כבר לפני 30 שנה, אני רוצה שהשב"כ יעקן, ומי שלא רוצה שהשב"כ יעקן, לא מבין מה השב"כ עושה.
דרך אגב, אני מקבל מגוגל כל חודש מייל, והמייל הזה יש, מסומן לי איפה הייתי, בכל רגע נתון, ממש עוקבים אחריי בעזרת הגוגל מפס.
זה מה שאשתך ביקשה כאילו?
ודאי, זה נקרא אסבן טרקר, זה עוקב אחרי הבן זוג ואומר איפה הוא נמצא. אבל בוא רגע נחזיר את הדיון למקום שלנו, ואני אגיד, איפה ישראל המקום הזה? אנחנו מבחינת הגנה על פרטיות, דיברת על האיחוד האירופי, אבל איפה אנחנו המקום הזה?
תראה, ישראל במקום טוב באזורים מסוימים, ובמקום פחות טוב באזורים אחרים, אני אפרט. בשנת 2002, קצת שיעור בהיסטוריה, מדינת ישראל החליטה שהיא צריכה להגן על תשתיות מחשוב קריטיות. בסדר? מה זה תשתיות מחשוב קריטיות? חשמל,
מים,
ביוב בחלק מהמקרים, כל מה שהוא עומד בשלושה קריטריונים. או שפגיעה בו תהיה פגיעה משמעותית בחיי אדם. אפרופו המפעלים הפטרוכימיים בחיפה, ראינו מה שקרה בלבנון. אתה יכול לייצר את אותו פיצוץ באמצעות תקיפה של הבקרים של המפעלים הפטרוכימיים. בסדר? היום זה הרבה 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 יותר מורכב, אבל זה אפשרי. הדבר השני זה פגיעה משמעותית בכסף, כאחוז מסוים מהתלג. אז אתה אומר, אם אני מצליח להשבית חברה כמו, לא יודע, בזן, עכשיו אין דלקים במשך חודש במדינת ישראל, או שאין חשמל במשך שבוע, אז הפגיעה הכלכלית היא מאוד משמעותית.
כמו הפגיעה בנמל האיראני, שיצר נזק כלכלי עצום לכלכלה האיראנית.
נכון, נכון. אגב, בוא לא נתבלבל. אם מישהו יתקוף את הנמלים בישראל, 90% מהסחורות שנכנסות ויוצאות מישראל עוברות דרך הים. כן? מחולה אחת זה נכנסת למטוס, בסדר? באונייה יש בערך, באונייה קטנה היום יש 8,000 מחולות. כן? כל פריקה וטעינה של אונייה זה בין 800 ל-900 מחולות, זה המון. זה בהיקפים שאנחנו בכלל לא מצליחים להבין. והדבר השלישי זה פגיעה פונקציונלית. כל החברות או הארגונים שעמדו בקריטריונים האלה הפכו להיות מונחים על ידי השב"כ. הוקם גוף בשב"כ שנקרא הרשות הממלכתית להבטחת מידע, והיא עסקה בהגנה על תשתיות מחשוב קריטיות. בשנת 2010 ראש הממשלה הבין שכתוצאה כנראה מכל מיני פעולות שישראל עשתה, שמה שאנחנו עושים לאחרים כנראה בשלב מסוים אפשרי לעשות לנו, כי אנחנו הרבה יותר ממוחשבים מהאויבים שלנו, אבל גם הם התחילו להתמחשב, ואנחנו צריכים לעשות פעולות שיגדילו את יכולת ההגנה של מדינת ישראל. ויגנו לא רק על מה שקריטי, אלא גם משהו תת-קריטי, כי בסוף, כמו כל רשת, הרשת היא מוגנת כפונקציה של החוליה החלשה ביותר בתוך הרשת. ולכן, אם אתה תגן על הטורבינות של חברת חשמל, אבל כל הספקים של חברת חשמל לא יהיו מוגנים, אז חברת חשמל לא מוגנת, כי אתה יכול להגיע דרך הספק, שדרך אגב, היום הדרך הכי טובה לפרוץ לחברה,
היא דרך הספקים שלו.
בוודאי, כי הם הרבה פחות מוגנים. וזה מה שעשו. אז בכל מה שקשור להגנה כנגד מתקפות שהמטרה שלהם היא חיי אדם, פגיעות כלכליות רציניות, אנחנו מאוד מתקדמים. בבנקים יש רגולציה מצוינת, בחברות הביטוח והמוסדות הפיננסיים יש רגולציה, לא רק רגולציה, רגולציה ורגולטור עם שיניים ועושים פעולות רציניות.
אז אני כאזרח ישראלי, בהקשר הזה של הביטחון היומיומי של המערכות חיים בישראל, יכול להיות יחסית רגוע.
יחסית, יחסית. כי עדיין אנחנו נמצאים במצב שבו...
לא יכולת להשאיר אותי רגוע, היית חייב להוסיף את היחסית.
אני אגיד לך למה. כי זה קצת כמו מזג אוויר. כל יום התחום משתנה. כל יום.
כן, זה גם מרוץ חימוש הרי אינסופי.
גם מרוץ חימוש אינסופי בדיוק. וגם, תראה, אנחנו בסוף עוסקים בהגנה על מחשבים, בסדר? וכל תוכנה הכי קטנה, יש לה כמה מיליון שורות קוד. אין סיכוי בעולם שאתה תוציא תוכנה, שלא מישהו ימצא איך לפרוץ את התוכנה, או לעשות לה מניפולציה. בסדר? זה בילטין מזה שאנחנו עוסקים בתוכנה. עכשיו, מה הבעיה? שכל יום אנחנו מגלים חולשות חדשות, זאת אומרת, בגים שמאפשרים למישהו להשתלט על התוכנה בדרך כלל מרחוק, ולעשות משהו ששונה ממה שהיא תוכננה. בסדר? זה המשמעות של חולשה. עכשיו, רק לסבר את האוזן. אנחנו מדברים על בשנה בערך 15,000 כאלה. זה אומר 300 כל שבוע, כל שבוע, אדובי, מייקרוסופט, בקרים של סימנס, בקרים של בוש שולטים על MRI, מה שאתה לא רוצה, וזה רק מה שמפורסם.
בדיוק.
עכשיו, וזה החדש המפורסם. עכשיו, מנהל הבטחת מידע של בנק.
המספר שאמרת עכשיו זה מספר ה...
החולשות החדשות שיש...
החולשות שמוצאים.
המדווחות.
המדווחות. המדווחות. שמוצאים כל שנה, בערך 15,000-16,000. עכשיו, מנהל הבטחת מידע של ארגון, בוא ניקח סתם, נעשה מתמטיקה. ארגון, נגיד, בנק של 10,000 עובדים. בנק של 10,000 עובדים, יש לו בערך מינימום 10,000 מחשבים, פלוס עוד 10,000 מחשבים ניידים, אבל המספר הוא כנראה יותר גדול, עוד איזה 5,000 שרתים בשקט. כבר הגענו לאיזה 25,000 מחשבים. מצלמות, מדפסות רשת, וזה, יש לך בערך 50,000 ציודים שצריך להגן עליהם. תוסיף ל-50,000 ציודים בערך איזה 100 תוכנות, כן? אתה כבר מגיע למספרים של מיליונים. זאת אומרת, אתה צריך לדעת בכל רגע נתון על כל הציודים, מה המצב שלהם ביחס לחולשות, ולבחור איזה חולשות הן קריטיות. זאת אומרת שאפשר להשתלט ברחוק ולייצר נזק, ולעשות ההגנה. כל שבוע. כל שבוע.
תגיד, מה אם ליישם דברים של AI כנגד הדבר? זאת אומרת, גם להתקפה וגם להגנה, הרי...
אז זהו, שהמציאות שלנו יותר, היא טיפה יותר מורכבת. אתה יכול ליישם AI, אבל... תראה, יש לך כל מיני מערכות שנבנו לפני 30 שנה. אתה יודע, אז אתה צריך את המפתח שבנה אותם, שיודע בדיוק מה צריך לעשות. ה-AI הוא בסוף, אם אתה לא מכניס לו נתונים אמיתיים, זה garbage in, garbage out. אז יצאו לך, אתה תקבל תשובות שהן לא אמיתיות. יש הרבה מאוד פעולות שאתה צריך לעשות אותן באופן ידני. לא הכל צריך לעשות באופן ידני. יש הרבה היום מערכות שכבר יש להן בינה מלאכותית וחוקה מאוד רצינית וזה. אבל זה מצריך ידע מקצועי מאוד מאוד עמוק כדי להיות מסוגל לעשות את זה. וגם תרבות ארגונית שמאפשרת לך לעשות את זה. אתה צריך אנשים וכוח אדם ותקציבים ולשלוח אנשים לקורסים. זאת אומרת שארגון של 10,000 איש צריך בערך 100 אנשים שעוסקים בהבטחת מידע. 100. זאת אומרת, לפחות 1% מהארגון עוסק בהגנה על הארגון, וזה לא הרבה. זה לא הרבה.
אתה יודע, אתה מדבר על זה שרוב ההתקפות הן התקפות שהן כלכליות, שהמטרה שלהן לעשות כסף. אבל כמובן מה שאנחנו יותר שומעים מתוקשר, זה התקפות שהן ברמת מדינה.
נכון.
לדוגמה, אחד הדברים שאני חושב שכל מי שמקשיב לנו שמע, זה האמירה שתכף תגיד לנו אם היא נכונה או לא, שעל הבחירות שבהן נבחר טראמפ, הוא נבחר במידה מסוימת בזכות עזרה של גורמי חוץ, בעיקר גורמים רוסים.
נכון.
זה משהו שהוא שמועה או שיש לו באמת בסיס אמיתי בשטח?
תראה, מה שלא שמועה זה שהייתה התערבות חיצונית בבחירות האמריקאית. זה לא שמועה בכלל. יצא דוח של ה-DNI, שזה המשרד לענייני מודיעין בארצות הברית. שקבע חד משמעית, הייתה התערבות בבחירות בארצות הברית. כמה ההתערבות הזאת השפיעה על תוצאות הבחירות, אף אחד לא באמת יודע. אבל הייתה התערבות.
יודעים גם של מי הייתה התערבות?
יודעים, של רוסיה. יודעים, יש מקום שנקרא ה-Internet Research Agency, שנמצא במוסקבה, שאפלה ופלה פתאום הוא נשרף יום אחד, בסדר? שאף אחד לא בדיוק יודע איך הוא נשרף. שמשם הם, כי היה שם מטה שעסק בהשפעה ותודעה, שזה חלק מהדוקטרינה הרוסית. זאת אומרת, הרוסים מאמינים במבצעי השפעה לאורך זמן, במניפולציה של המציאות. אגב, חלק מתיאוריות הקונספירציות שאנחנו חושבים היום, נגיד על ה-5G, זה כמעט בטוח שזה קונספירציות רוסיות. שהמטרה שלהם היא לעכב את המערב מלאמץ טכנולוגיות שייצרו יתרון עוד יותר גדול על פני, על פני המשטר הרוסי.
כלומר, זה ממש מטרה מכוונת של הרוסים לזה שיהיה, כשה-5G יופץ יותר לאט, כדי שלא יתאר יתרון לרוסים.
כדי שלא יתרון למערב.
כן, על הרוסים.
בוודאי, כן. על מה ניצחו את המלחמה הקרה?
ואיך המערב לא מגיב על זה בסוף הזו? אם ארצות הברית יודעת שרוסיה התערבה באופן ברור בבחירות,
אגב,
אין פה איזושהי סנקציה, איזושהי תביעה, איזושהי משהו בהקשר הזה?
היו סנקציות, נתן לך דוגמה, בסדר? ביוני 2017, יוני 2018, סליחה, הרוסים תקפו, הסיפור הזה מתחיל קצת לפני, הרוסים גנבו כלי תקיפה מה-NSA. סיפור זה נשמע כאילו סיפור מסרטים. גנבו להם כלי תקיפה. כלי תקיפה זה כלי שמשתמש בחולשות, שדיברנו קודם על חולשות, זה נקרא אצלנו בשפה המקצועית חולשות יום אפס, זה אומר שאתה לא יודע, אף אחד לא יודע שהן קיימות, ומה שהחולשה הזאת מאפשר לך לעשות זה להיכנס למחשב מבלי שאף אחד יודע שייחסת למחשב. בסדר? זה נקרא חולשת יום אפס. הם גנבו להם כלי תקיפה שאפשרו להשתלט על מערכות הפעלה מסוג Windows, מסוג מסוים, ולהתפשט בתוך הרשת. הם פרצו לחברת הנהלת חשבונות באוקראינה, והשתילו את הכלי תקיפה האמריקאי בתוכנת הנהלת חשבונות, שכל מי שעובד באוקראינה צריך להתקין את התוכנת הנהלת חשבונות הזאת. אתה קיבלת את עדכון גרסה, אתה חושב שאתה מקבל את עדכון גרסה מחשב שבט, מה אתה עושה? מתקין אותו, נכון?
כן,
התקנת אותו. ואת העדכון גרסה הזה התקנו גם חברות רב-לאומיות, כגון פדקס, כגון מרק, חברת התרופות, כגון ענקית הספנות, AP מולר מרסק, שהיא חברת ספנות מספר אחת בעולם, היא מחזיקה איזה 800 ומשהו אוניות. 30% מהסחר העולמי זה AP מולר מרסק. ויום אחד החברות האלה קמו בבוקר, וכל המחשבים שלהם נמחקו. כל המחשבים שלהם נמחקו בכל העולם. זו התקפה הכי הרסנית שהייתה אי פעם, נזק של 10 מיליארד דולר, חברת התקופות האמריקאית לא הצליחה לייצר חיסונים, נזק של 1.2 מיליארד, מרס ספגה נזק של למעלה מ-300 מיליון דולר.
אף אחד לא משלם את המחיר.
יפה. עכשיו, תראה מה קרה. באו אמריקאים, אחרי חצי שנה, חצי שנה שידעו בוודאות מי עשה את זה, כן? רק אחרי חצי שנה הודיעו שהם מטילים את האחריות על הרוסים, על צבא רוסיה, והטילו סנקציות. מתי האירופאים עשו את זה?
כמה זמן?
שבוע שעבר.
מה אתה אומר?
אתה מבין? ככה אי אפשר לנהל מלחמה. אנחנו נמצאים במלחמה עם תוקפים.
התוקפים רק עם מדינות לא דמוקרטיות?
לא, לא.
זה רק רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה?
לא, לא. כולם תוקפים. זאת אומרת, יש תוקפים שהם ארגוני פשיעה. זה ממש חברות סטארט, חלקם ארגוני, חלקם פושעים כאלה כקמייקה, בסדר? אבל יש ממש היום ארגוני פשיעה, שחברות לכל עניין ודבר, הם משקיעים 30 מיליון דולר בהתקפה וגוזרים קופון של 100.
בבחירות עכשיו בארצות הברית, יש צפי שהולכת להיות השפעה חוץ של מדינות זרות?
יש יותר מצפי. בשבוע שעבר יצאו שוב פעם התראה של ה-DNI, שאמרה שיש חד משמעית התערבות, ניסיון התערבות, גם של סין, גם של איראן, וגם של, גם של רוסיה.
מה שיפה שהם מתערבים בטח לכיוונים שונים, אז זה מבטל אחד את השני.
נכון. סין מתערבת לטובת ביידן, הרוסים מתערבים לטובת טראמפ, באיראן לא בדיוק, איראן לא בדיוק יודעים מה הם עושים.
רגע, סין מתערבת לטובת ביידן.
כן.
למה? בגלל מה? בגלל מלחמת הסחר?
כן.
אוקיי, ורוסיה לטובת טראמפ.
לטובת טראמפ. מבחינת הרוסים צריך להבין, ככל שיש...
דבר מדהים שאין על זה סנקציות, הרי זה ממש הכרזת מלחמה. אם היו מחר יורים טילים על ארצות הברית מסין או מרוסיה, היה לזה תגובה ציבורית אדירה, אבל זה לא פחות משמעותי מטילים.
אני מסכים איתך, זה בעיניי דבר... תראה, בבחירות שלנו פורסם שהאיראנים תקפו את הטלפון של גנץ. איפה הדוח? מישהו יודע אם זה באמת נכון? איך יכול להיות ש...
לגמרי גם פייק.
טוב, ניב, לא נדבר על זה, יש לך תאוריית קונספירציה על זה.
אם זה קונספירציה, אני קודם כל לא מאמין שיש קונספירציות במדינות דמוקרטיות, אבל בוא נגיד שזאת קונספירציה. יקום השב"כ ויגיד, האם זה קרה או לא קרה. אם זה קרה, שיטיל את...
לא, אז למה השב"כ לא קם ואמר?
זאת שאלה מאוד מאוד טובה. אגב, זה חלק מהבעיית אמון שיש לנו בעניין הזה.
לא, רצינו לדבר על אמון מול פרטיות, הרי זה ה...
אנחנו, יש לנו היום שני סוגים של אמון שאנחנו צריכים להחזיר. אחד, האמון שלנו בתקשורת של בן אדם למכונה. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מתקשרים עם מכונה, בסדר, עם מחשב, או עם מי שעומד מאחורי המכונה, שהוא באמת הוא. ולדעתי הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, אפרופו התערבות בבחירות, ואפרופו חטיפה של חשבונות וכל הדברים האלה, הוא לייצר, לשאול את השאלה, האם בכלל צריך אנונימיות בעידן המודרני? למה צריך אנונימיות? הלו, גוגל יודעת מי אני, פייסבוק יודעת מי אני, השבק יודע, כולם יודעים מי אני, אפילו ויינט יודע מי אני, גם בלי שאמרתי לוויינט מי אני, כי הם קיבלו את הנתונים האלה מתוך
עשרות... ויינט יודע מי? אם אני נכנס עכשיו לוויינט לראות חדשות, ויינט יודע מי הבן אדם הספציפי שנכנס?
הוא כנראה יודע, כי הוא שם עליך איזה פיקסל פרסומי מכל מיני מקומות, אתה כנראה עשית לוגין לחשבון ושמת לו פרטים, הוא אוסף עליך עשרות פרמטרים מסוג הדפדפן וסוג המחשב, הוא יודע, בוא נגיד ככה.
רגע, אני רוצה להבין. אני נכנסתי היום לאיזשהו אתר חדשות, והופיע שם פרסומות לאוהלים. אני הזמנתי לפני חודשיים אוהלים לטיולים, היה שם, והיה שם סקאשים, והיה שם תרמילים, והיה שם כל מיני דברים שאני קניתי.
טרגטינג.
אז הם בעצם קנו את זה ממסד נתונים לגבי מה שאני קניתי. וכל זה חוקי בישראל ואין שום בעיה, כי זה מנוגד למה שאמרת קודם.
ישראל בעניין הזה היא מדינת עולם שלישי.
בתחום הזה.
בתחום הזה, תבין, הרשות להגנת הפרטיות. היא עוסקת בנושאים ארכאיים, במקום לתקן את החוק שנשען על חוק, תבין, חוק הגנת הפרטיות הישראלי הוא משנת 1981. ואחת. החוק כאילו, חוק לפישי מחשב.
אסור להציץ.
בדיוק, כאילו זה לא רלוונטי, אנחנו לא, הם כבר לא מתמודדים באותה ליגה. האירופאים עלו ליגה, והישראלים נשארו מאחור בכל מה שקשור לפרטיות. תבין, את המשרד להגנת הפרטיות, הרשות, מנהלים עורכי דין במשרד המשפטים. זה לא הגיוני. עורכי דין. עכשיו, אין לי בעיה עם עורכי דין, כן. יש לי בעיה אחרת, שהנושא הזה בסוף הוא נושא טכנולוגי כבד מאוד. כדי להבין בפרטיות באמת, אתה צריך להבין גם במשפט, גם בטכנולוגיה וגם בהבטחת מידע. אתה צריך באמת להבין לעומת.
כלומר, אתה צריך צוות שמורכב משלושת התחומים.
בדיוק. עכשיו, מה מפריע לי בכל הסיפור של, נגיד, ההתערבות בבחירות או כל הדברים האלה? עזוב את זה שאין אכיפה. דיברנו על זה, אין אכיפה, לא בסדר. שטכנית, אפשר לפתור את הבעיה הזאת יחסית בקלות. רק צריך להבין טכנית מה צריך לעשות, כמו לדוגמה, לדרוש מהרשתות החברתיות להתחיל לאמת את המשתמשים. הלא מה, נראה לך הגיוני שפייסבוק לא יודעת מי בוט ומי מי משתמש אמיתי? אני אומר לך, בלי לדעת מה קורה בפייסבוק, או בטוויטר, או לצורך העניין בג'ימייל, שלא, בקלות לא גדולה, אם הם רוצים, אחר הבוקר הם אומרים לך מי משתמש אמיתי ומי בוט. אבל זה לא באינטרס שלהם.
למה?
כי הם עושים כסף מהבוטים האלה. כי אז הם יכולים להראות צמיחה, והם יכולים להראות שיש יותר משתמשים.
בטח, בואו תחכמו את הפעילות שהוא מייצר עם מטורפת.
יותר פרסומות, הלואים ממה הם מרוויחות מהפרסומות. אבל אפשר לעצור את זה.
אתה אגב, יש לך אימות? כלומר, אם אני אחר נכנס לפייסבוק שלך, אני יודע שאתה זה אתה?
כן. לא רק שיש לי אימות, יש לי אימות וגם יש לי הגנות. אני נגיד, החלטתי שאני שם אימות כפול.
תגיד למאזינים מה זה אימות, קודם כל, בכלל.
קודם כל, אימות זה היכולת לעשות חשבון שהוא מאומת על ידי פייסבוק. אתה פונה לפייסבוק, אתה אומר להם שלום, אני נותן לכם את תעודת הזהות שלי. ופייסבוק שמה לך וי כחול שימתה אותך.
אז לך יש וי כחול.
לי יש וי כחול, כן.
אני מניח, אגב, ש-90 ומשהו אחוז עם מי ששומע אותנו, לא ידע בכלל שאפשר לעשות אימות בפייסבוק.
יותר חשוב שהם יעשו מה שנקרא סיסמה דו-שלבית. זאת סיסמה נוספת על הסיסמה. אז לא, אתה היום שם את היוזר והסיסמה שלך, נכון? מחר בבוקר, אם אתה נותן לי את היוזר והסיסמה שלך, אני יכול להיכנס לחשבון פייסבוק שלך, והוא זה, הוא שלי.
לגמרי.
אבל אפשר לשים מה שנקרא סיסמה נוספת. ושאחרי שאתה שם את היוזר והסיסמה, אתה מקבל אס-אמס לטלפון, או שיש לך מין כזה שש ספרות באיזה תוכנה, ואתה שם את השש ספרות האלה שמשתנות כל דקה. הדבר הזה מוריד את האפשרות שמישהו יכתוב לך את החשבון
ב... הנה, אבל זה מעצפן אנשים. אין לי כוח לחכות לאס-אמס וזה, זה כאילו לא נוח.
תגיד, כשאתה יוצא מהבית, אתה נועל את הבית?
כן.
נו, אותו דבר. פעם ביום אתה תחכה לאס-אמס. עכשיו, מה אני אומר? תראה, אני מטפל באנשים שגנבו להם את האינסטגרם ואת הפייסבוק. בהתנדבות אני עושה את זה, כן? אתה יודע כמה זמן משקיעים בלהחזיר למישהו חשבון פייסבוק עם כל ההיסטוריה שלו והתמונות של המשפחה? זו עוגמת נפש נוראית, על מה? על זה שצריך לחכות ל-SMS.
לחכות ל-SMS בזה, כן.
אתה מבין?
אנחנו ממש לפני סיום, בכלל הזמן של... זה פשוט מרתק בין, אני כל כך הרבה שדברים שלא הספקתי לדבר איתך, כאילו, דיברנו שקשה לאכוף, אני חושב
שכמה
האכיפה היא מי בעייתית פה וכמה זה... כאילו, אחר אני פורס לך לאינסטגרם, איזה עונש בכלל צפוי לי, אם בכלל, נניח שעולים עליי, מישהו מה ישימו לי, התראה בי, זרקו עליי טופי. אבל השאלה שלי לך רגע, בואו, אנחנו במר מחר מסתכלים לעתיד בעיניים. 20 שנה קדימה.
תראה, 20 שנה קדימה, אני אגיד לך מה אני מקווה שלא יהיה, בסדר? אני מקווה שלא יהיו, לא יהיו רוצחים דיגיטליים. אני חושב שאם יש משהו שאותי באמת מטריד, זה שאנחנו נוכל להעביר את הפשיעה הקטלנית, גם הטרור דרך אגב, מהמימד הפיזי-פיזי, למימד מה שאנחנו קוראים הווירטואלי-פיזי. זאת אומרת שדרך האינטרנט אתה תוכל להוציא פיגועים שיהרגו אנשים.
אבל אני מניח שזה די מורכב. אני מניח שהיום להשתלט על מטוס זה דבר סופר מורכב, לא?
היום להשתלט על מטוס זה דבר סופר מורכב, אבל האם אתה חשבת אי פעם שאתה תוכל לשבת בבית ולראות באפליקציה את כל המטוסים שתשים, כמעט את כל המטוסים שתשים בשמיים? הנה, הטכנולוגיה שנקראת ADS-B. ואתה מקבל נתונים, אני יושב במרפסת, וכל מטוס עובר לי מעל הבית, אני מקבל את הנתונים שלו בזמן אמת. כל המטוסים שעוברים לי מעל הראש, כנראה יש להם גם חיבור לאינטרנט. תעשה אחד ועוד אחד, יש לך גם את המיקום וגם קישוריות בכל רגע נתון. עכשיו אתה גם יכול לשים פצצה ולשלוט במרחוק. זאת אומרת, יש אופציות חדשות שלפני 10 שנים לא היו קיימות. רכבים אוטונומיים. דיברתם פה על רכבים אוטונומיים. אז רכב אוטונומי זה מחשב שנוסע, מחשב שנוהג ברכב. היום שאתה קונה טסלה, לדוגמה, טסלה כותב לך במפורש, אין אחריות לרכב אם הוא נתקף על ידי וירוס. הם מכרו לך מחשב שנוסע לך באוטו ולא נותנים לך אחריות שמישהו פרץ למחשב הזה. הלא זה מצב אבסורד.
אפשר לפרוץ למחשב של טסלה? זה מורכב מאוד או שלא?
בוודאי שאפשר. אני לא מכיר מחשב בעולם שאפשר לפרוץ לו.
אז אם אני יכול לפרוץ עליו, זה ממש סכנת נפשות. אני יכול לעשות עם זה פיגוע.
נכון. אתה יכול לעשות פיגוע, אתה יכול...
והם גם דקיים מזה. זה לא אשמתם. זה מה שמטורף בדבר הזה.
עד שמישהו ייקח אותם לבית משפט, וכנראה יחייב אותם טסלה לשלם. אני לא יודע מה יהיה. אבל אני ממש מוטרד מהעניין הזה. כי ביום שיהיה אפשר לקחת חיים באמצעות תקיפות סייבר, אנחנו כנראה, בלי יכולת אכיפה והרתעה רציניות, אנחנו יכולים להיות על סיפו של כאוס חברתי. וזה אותי ממש ממש מטריד, כנראה יותר מהכל.
ובנימה אופטימית זאת, אנחנו ניפרד, אני אגיד לך, קודם כל רם, שהיה פשוט מרתק, ואין, אנחנו נהיה חייבים לעשות איתך פגישה נוספת, כי באמת, אני חושב שכמו שניב אמר, ממש התחלנו לגרד את הדברים. ואני אגיד גם תודה לכל מי שאפשר את זה שננהל את השיחה הזאת. קודם כל לרבית בן יהודה, שעל ההפקה, נגיד גם תודה לאיר גוטרמן על העריכה של הפודקאסט, לצוות המקסים של 104.5 רדיו צפון, רינה בן עיון שמובילה את הצוות כמובן. נגיד תודה לקובי קלר שאנחנו נמצאים פה בתוך האולפן המדהים שלו.
וכמו בכל תוכנית, אם אתם אנשים סקרנים, אנשים שרוצים להמשיך ולצמוח ולהתפתח כל הזמן, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו. אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצה שזאת בדיוק המטרה שלה, לתת לכם כל שבוע כלים פרקטיים, מחקרים חדשים, את הידע הכי טוב שיש בעולמות האלה של צמיחה, התפתחות, זוגיות, הורות, ניהול, עושר, כל מה שחשוב לכולנו, ואני מאוד מקווה שניפגש שם.
כן, אני גם אספר לך רם שאנחנו עכשיו, אחד הדברים שאנחנו עושים זה בדיוק לקחת את כל התכנים הסופר מרתקים האלה שאתם שומעים פה בפודקאסט, ואנחנו בהרצאות לארגונים ממש מעבירים איפה הדברים האלה רלוונטיים להתפתחות האישית, הניהולית של אנשים. אז אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בשמחה 054-811-8741. רם, נגיד לך שהיה תענוג גדול.
גם לי, תודה רבה.
ושנשאר כולנו מוגנים ועם פרטיות, ולמדתי ממך עכשיו לשנות את הפייסבוק לזה שיהיה לי עכשיו, אני מבקש שישלחו לי אס-אמס. אותי לפחות הצלחת לשכנע בזה לגמרי. אז תודה לכל המאזינים שלנו.
תודה רבה.
תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים עם מכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.